רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ימים ספורים לבחירות. אזרחים רבים צפויים להשתתף בהצבעה גורלית, יש יאמרו היסטורית, שתשפיע על עתידה של מדינה שלמה. אני כמובן מדבר על סקר המאזינים הגדול של רשת עושים היסטוריה. תיכנסו לאתר הבית, ranlevy.com, לחצו על הבאנר וספרו לנו מה אהבתם ומה פחות, מה יצחיק, מה יצבן ומה ריגש אתכם. וזכרו, מי שמצביע, מקבל מאיתנו פרקי בונוס במתנה. אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, emmanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
ככל שחולף הזמן מתבררים עוד ועוד פרטים על נסיבות התרסקותו של מטוס הבואינג 737 מקס של חברת אתיופיאן איירליינס. באופן מפתיע, המניה של חברת בואינג לא התרסקה בעקבות התאונה. עושים עסקים השבוע, אנחנו מנסים להבין מדוע בעזרתו של עורך דין נרי ירקוני, שהוא לשעבר מנהל רשות התעופה האזרחית, והוא גם אלוף משנה, טייס קרב בעברו. שלום נרי ירקוני.
בוקר טוב.
תשמע, אנחנו מדברים בסוף שבוע שבו, לפחות ההתפתחות האחרונה שאני ראיתי, זה שמתחילים להבין... מה גרם לאותה תאונה אווירית שגרמה להתרסקות של המטוס נוסעים של חברת בואינג, הדגם המפורסם שאנחנו תכף נדבר עליו, של חברת התעופה אתיופיאן איירליינס. מה אנחנו יודעים היום שלא ידענו עד לפני כמה ימים?
כל מה שיודעים היום זה ברמת ההדלפות. אין שום מידע רשמי. הקופסאות השחורות פוענחו. אני יכול להגיד לך מה אנחנו לא יודעים. אנחנו עדיין לא יודעים האם יש זהות בין שתי התאונות, זו שהייתה באינדונזיה וזו שהייתה באתיופיה, למעט העובדה שזה באותו דגם של מטוס חדש, ולמעט העובדה שבשני המקרים לטייסים הייתה בעיית שליטה במטוס אחרי המראה, כנראה בקשר עם איזושהי מערכת, אבל אנחנו לא יודעים נכון לרגע זה האם מדובר באמת באותו פאטרן של תאונה.
זאת אומרת שאנחנו לא יודעים עדיין לקבוע בכלל אם הבעיה היא במטוס או בטייסים?
התשובה היא, אנחנו לא יכולים לקבוע כלום כרגע, כי החקירה טרם הסתיימה. השאלה האם מדובר במטוס או בטייסים היא שאלה קצת מכשילה, כי כפי הנראה מדובר בבעיות הטסה הנובעות מאיזושהי בעיה במטוס. זאת אומרת, בוא אני אגדיר לך את זה אחרת. רוב התאונות האוויריות בעולם הן מתרחשות עקב טעות של טייסים. עכשיו, טעות של טייסים לאו דווקא בכך שהטייס לוקח ובאופן וולונטרי מכניס את עצמו עם המטוס להר, שגם זה ראינו, אלא בדרך כלל יותר מזה שיש איזושהי בעיה, איזושהי תקלה, איזושהי בעיה במזג אוויר, ותגובת הטייס היא לא נכונה. ואז יש לנו שילוב של איזשהו גורם, טכני או סביבה או whatever, עם תגובה לא נכונה של הטייס. וזה בדרך כלל מה שמביא לתאונה. בוא נגיד, עם תגובה נכונה של הטייס, התאונה היא לא הכרחית. אני אנסח את זה עוד יותר בבוטות. רוב התאונות לא קורות כי נופלת למטוס כנף או אף לא הקוקפיט. זה נובע מאיזושהי תקלה שניתן היה אולי להשתלט עליה, והטייסים לא הצליחו להשתלט עליה.
לא, בסדר, אבל פה, אם אני מבין נכון, הרי למה בעצם קמה כל הסערה? כי באו ואמרו, במערכת המחשוב, אם הבנתי נכון, של ה-737 מקס הזה של חברת בוינג, יש איזושהי בעיה באופן שבו תכנתו, כי ההתרסקות החוזרת הזאת באתיופיה, אחרי אינדונזיה, כפי שאמרת, גרמה לאיזושהי הזדקרות, אם אני מבין נכון, לא מבין בזה כלום, אתה מבין בזה הרבה יותר ממני, הזדקרות של המטוס כתוצאה מאיזשהו כשל טכני בתוך המערכת המחשוב של המטוס, שהמערכת המחשוב בה יש איזושהי בעיה. תקן אותי, לא, מה אמרתי לא, בכל לא, הדברים, לא. מה נכון ומה לא נכון?
זה לא מדויק מה שאמרת. מה שהחשד שכרגע הוא החשד הדומיננטי בשתי התאונות כאחד, הוא כזה, ואני אסביר את הדברים. הוא שתלה במטוס מערכת שאמורה לחלץ אותו מהזדקרות. הזדקרות זה מצב שבו המטוס טס לאט מדי, וכתוצאה מזה מאבד את כוח העילוי מתחת לכנפיו, ואז הוא בעצם לא יכול לטוס יותר. המערכת הזו, מה שהיא עושה, היא באופן אוטונומי, מנמיכה את אף המטוס על מנת שיצבור מהירות ויצא מאותו מצב שנקרא הזדקרות, אוקיי? יפה. עכשיו, אם המערכת הזאת נכנסת לפעולה כשהמטוס לא הזדקר, היא סתם נכנסת לפעולה, אזי מה שהיא עושה היא בעצם מורידה את אף המטוס על מנת שיצבור מהירות בשעה שזה לא נדרש. אני אתן לך דוגמה מעולם הרכב. נאמר שיש לך היום מערכת שמתקנת את האוטו למרכז הנתיב, שיש היום מערכות כאלה במכוניות. ונאמר שהמערכת הזאת נכנסת בטעות לפעולה, אזי אתה תמצא את עצמך נוסע במרכז הנתיב, היא בטעות תנסה להזיז אותך למרכז הנתיב, והתוצאה תהיה שהיא תעביר אותך לנתיב ליד. עכשיו, במטוסים כמו באותה מכונית, במכוניות שיש את המערכת הזאת, יש לך כפתור שאתה יכול לנתק את המערכת. בכל המכוניות שזה קיים, בין אם זה מובילאי או אורגינלי, או... אתה יש כפתור שאתה יכול לבטל את מערכת התיקון לנתיב. כי אתה לא רוצה שהיא תעבוד, כי היא מכניסה לך התראות שווא וכו' וכו'. גם במטוס, עכשיו אנחנו חוזרים לעולם התעופה, גם במטוס יש כפתור שכאשר לצורך העניין אתה לוחץ עליו, אתה מבטל את מערכת מניעת ההזדקרות האוטומטית. והיה והמערכת למניעת הזדקרות היא נותנת לך, מתקנת באופן אוטומטי, ואתה כטייס רואה שזה לא נכון, למשל, אתה טס להנעתך בשמיים, אחרי המראה, והמהירות היא טובה, והכל נשלט, והכל יפה, ופתאום המערכת הזאת מורידה את אף המטוס, כי היא סבורה בטעות שהמטוס יזדקר, אתה יש לך כפתור, שאתה אומר, הבנתי, את לא בסדר, לוחץ על הכפתור ומנתק את המערכת, אוקיי? אם עשית את זה, אז הכל טוב יפה, אתה ממשיך בטיסה, והכל טוב יפה, אתה נוחת ואתה מדווח שהמערכת נכנסה בטעות לפעולה ומתקנים אותה. זה מה שהיה כאן, כנראה בשתי התאונות. כנראה, זה החשד כרגע, אם כי לא ברור מדוע המערכת נכנסה לפעולה. תכף אני אסביר לך מה הבעיה עם הטייסים פה. לא ברור מדוע, כי כנראה במקום אחד נכנסה מסיבה אחת, מקום אחד מסיבה אחרת, וזה כנראה השוני בין התאונות, ואני לא אכנס כי אנחנו נכנסים פה לרזולוציות מאוד מקצועיות, ומילה לא אתה וגם לא מי שמאזין יבין את זה, זה גם לא כך חשוב. עכשיו אני חוזר לטייסים. טייסים במטוסים מסחריים כבדים, טוסי תובלה, הם מרבית הטיסה מועברת באמצעות טייס אוטומטי. Okay. מה זה טייס אוטומטי? טייס במצרות גם, הכל עובד אוטומטי. אתה בעצם אומר למטוס, תשמע, אני אמרתי בשלום, הכל בסדר, בוא תיקח פיקוד על המטוס, את המערכת, תיקח אותו, תקפס, תפנה, תסגור מנויים, תפתח מנויים, הכל עובד לבד. אוקיי? טייס ברגע שיש לו איזושהי בעיה, או בכל מיני מצבי חירום, הוא מנתק את המערכות האוטומטיות האלה. עם יד אחת הוא מנתק את הטייס האוטומטי, ועם היד השנייה הוא מנתק את המצרת האוטומטית. זה שני כפתורים שהם טייסים מאוד מתורגלים בלחיצה עליהם. אגב, בוין ימין, בוין שמאל, טיק טיק, מנתקים את הכל ולוקחים את המטוס ביד, והכל טוב ויפה. ואין עכשיו טייס אוטומטי. עד כאן זה פשוט וטוב. המערכת הזו, הניתוק שלה, אנחנו חוזרים עכשיו למערכת למניעת ההזדקות, הניתוק שלה הוא לא באמצעות ניתוק הטייס האוטומטי. במילים אחרות, כאשר טייסים מתורגלים וותיקים ומנוסים, רואים שיש איזושהי בעיה בהטסת המטוס, שהיא לא כרגע קורית בגלל שהם עשו טעות, אלא המטוס בעצמו עושה דברים מוזרים, והם מנתקים את שתי המערכות האלה, קרי את מערכת הטייס האוטומטי ואת מערכת המצרות האוטומטית, הם לא מנתקים את המערכת למניעת הזדקרות האוטומטית. זה כפתור נפרד. עכשיו, בשביל לעשות את זה, צריך לעשות הרבה תרגולים. כי טייסים, מה שנקרא, בשעת דחק ובשעות לחץ, גם טייסים בבני אדם, והם עושים את מה שתרגלו אותם בדרך כלל. ואם אתה לא מתרגל את זה הרבה בשגרה, אז במסב חירום אתה גם תשכח מקיומו של הכפתור הזה. מאוד יכול להיות שזה מה שקרה כאן. ולכן עכשיו אני חוזר למשפט הראשון שלי. ולכן יש פה שילוב, כנראה, כמו ברבית התאונות אגב, בין איזושהי תקלה טכנית, שכתוצאה מן המערכת מניעת הזדקרות פעלה באופן שגוי, לבין הנושא האנושי, שהטייסים לא היו מתורגלים כנראה בלנתק אותה.
כן.
וזה כנראה מה שקרה כאן.
אוקיי.
עכשיו.
כן.
זה, הדברים מהסוג הזה הם לא נדירים במטוסים חדשים. מטוס חדש הוא מטוס מפתיע. זאת אומרת, אני מבחינתי האישית, אני טייס הייתי 40 שנה, אני תמיד העדפתי לטוס על, מבחינה בטיחותית, על מטוסים בני 10, בני 15. מטוס חדש, לא יודע מה יקרה.
יש הפתעות, יש הפתעות. ההתנחות
תהיה לזקן שלי כנראה. ואנחנו נתקלנו בתופעה דומה לזה במידה מסוימת ב-F16, אגב, כשהוא היה חדש. אם תרצה, אני אכנס
מה שנקרא תקלות בלתי צפויות.
איבדנו איזשהו מטוס על רקע של איזושהי, אי ניתוק של איזושהי מערכת, שידענו על קיומה, אבל לא היינו מתורגלים בלנתק אותה. טייס לא נהרג, הוא נטש אותו פשוט.
טוב, פה יותר קשה לנטוש מטוס עם 200 נוסעים. פה יותר קשה לנטוש מטוס עם 200 נוסעים. אחריות הרבה יותר גדולה, לא?
הוא גם לא אמור להתרסק, מטוס עם 200 נוסעים, ו-F16 כן אמור להתרסק, זה בסדר, הוא בנוי לזה. בנו אותו בשביל שהוא יילחם ויפילו אותו גם, בשביל זה יש כיסא מפלט.
תשמע, אבל בוא נדבר קצת על המשמעויות של הדבר הזה. תראה, זה גרם לכך ש... לא מעט חברות תעופה בעולם אמרו, רגע, עצור. בוא, אנחנו 737 מקס, עם כל הכבוד למטוס החדש, אנחנו עוצרים את הדבר
נכון
הזה.
נכון לעכשיו כולן
עצרו.
כולן.
עכשיו, המשמעות היא הרי אדירה, נכון? זה, נכון. אנשים לא מבינים. אתה יכול קצת לקמת לי את זה, להסביר לי את זה?
כן, תראה, מדובר בסדר גודל של כ-350 מטוסים בעולם. שזה יחסית לכמות המטוסים הכללית בעולם, זה מעט אולי, אבל זה כמות רצינית ביותר. רובם של המטוסים הם בקנדה וארצות הברית, למזלה של בואינג אגב. בעולם יש פחות, צריך לזכור שיש 5,000 הזמנות למטוסים מהדגם הזה.
5,000.
גם משמעות מאוד מאוד.
כן, שזה, אתה יודע, אנשים לא קולטים לדעתי את המספרים המטורפים. קראתי באיזשהו מקום, נדמה לי שהיום 737 רגיל, יש 10,000 מטוסים כאלה בשימוש בעולם כרגע, לפני הדגם החדש.
זה מטוס הנוסעים, 737 הוא מטוס הנוסעים הנפוץ ביותר בעולם, אבל יש כל כך הרבה דגמים, ולכולם קוראים 737, ולא תמיד יש קשר בין ה-737 הזה ל-737 החדש. נקראים אותו שם, והם יושבים על אותו בסיס רישוי, אבל זה כבר לא אותו מטוס.
כן, זאת אומרת, 350 מטוסי 737 מקס, כרגע מקורקעים, עד אשר בוחנים את הדבר הזה.
נכון, ואני מניח שגם 5,000 ההזמנות, גם אם בונים את המטוס, ממשיכים לבנות כמובן את המטוסים, תכף נדבר איך פותרים את הבעיה, היה הזאת, גם הם, אני יכול להיות שיבוטלו הזמנות, או אי אפשר לדעת. אני מניח שבסופו של דבר לא יבוטלו הזמנות, אם אתה שואל אותי. ולכן המשמעות היא מאוד מאוד כבדה.
עבור בוינג אנחנו מדברים, כן.
לא רק עבור בוינג, לא.
אוקיי, אז בוא תסביר.
גם עבור רשות התעופה הפדרלית האמריקאית, שרישיינה את המטוס.
אוקיי.
כי אני מניח, ופה אני, סליחה רגע, אני עובר לקובעי כעורך דין, שמתעסק בתחום הזה. אני מניח שאם תהיינה תביעות ותהיינה תביעות, ואם תהיינה תביעות עתק ואם תהיינה תביעות עתק, אז אני מניח שמי שהתאבע זה לא רק בואינג, אלא גם ממשלת ארצות הברית, שרישיינה אותו.
אוקיי.
ולו משום שיקול של הכיס העמוק וכו' וכו'. זאת אומרת, זה לא ייפול רק על בואינג. ויש פה הרבה פוליטיקה מסביב ומאוד זהירים, גם ממשלת ארצות הברית מאוד זהירה בעניין הזה, זה לא פשוט. הסיפור הוא יותר מורכב מעולם התעופה בלבד.
כן, אז בוא נדבר קצת על בואינג באמת.
לגבי המשמעות. כן. מזל מזלה של בואינג, ובואינג מתבססת לא רק על המטוס הזה, אלא יש לה עוד הרבה מאוד מטוסים אחרים. אם הייתה בואינג מתבססת רק על המטוס הזה, אז יש מצב שזה היה מביא לסופה. זה קרה כבר בהיסטוריה פעם או פעמיים, חברות שמטוס הדגל שלהם היו איתו בעיות, והם סיימו את העבודה שלהם.
זאת אומרת, זה לא המקרה כאן, אתה אומר.
להערכתי זה לא יקרה. היא תספוג פה מכה כבדה בכנף, בנזק של מיליארדים, אולי אפילו עשרות מיליארדים.
אני יכול להגיד לך
לגבי... אבל להיות שזו חברה שעובדת על מאות מיליארדים, אז היא תספוג את זה.
כן, אני יכול להגיד לך למי ש... בוא ניתן טיפה נתונים, ככה... בואינג זו חברה שמעסיקה 150 אלף עובדים, בשנת 2018 הרוויחה 10 מיליארד דולר בערך.
הרוויחה?
כן, הרוויחה 10 מיליארד דולר. ו... אם נסתכל על המניה של בואינג, חברה ציבורית בארצות הברית, כמובן, אז המניה שלה מאז המקרה הזה, אני ככה הסתכלתי, להערכתי ירדה, אבל לא ירדה בהתחלה בצורה חדה, ואחרי זה היא די תקנה את עצמה, והיום היא לדעתי עומדת בסדר גודל של, לא יודע, 15% מתחת למחיר השיא שהיא הייתה. זאת אומרת, כפי שאתה אומר...
אני התראיתי יום לאחר התאונה, אני לא זוכר איפה, ואיכשהו נגענו בעניין הזה, ואני לא מתעסק עם מניות בכלל, באופן עקרוני, אבל אם הייתי מתעסק, הייתי קונה באותו יום, ב-24 שעות שאחרי התאונה השנייה, הייתי קונה מניות של בואינג. כי ברור שהם נפלו והם יעלו אחר כך עוד פעם.
אז זהו, אז אני שואל את עצמי.
זו הזדמנות טובה להשקיע.
למה זה כזה ברור? אוקיי, אתה אומר זה לא המוצר היחידי בסל המטוסים שהחברה הזאת מייצרת, אני מבין.
זה לא המוצר היחיד, ובית, יש פה, ובית אני מגיע לדבר הלא פחות חשוב. תראה, אם התאונה הייתה קורית, כי למשל, אם היה פה מטוס שהתפרק באוויר, אז בואינג בצרה. זה אוקיי, תודה רבה, תעשו שיעורי בית. פה מדובר על שילוב של מערכת שקיבלה תקלה, שזה בסדר, ושילוב של טייסים שלא הגיבו נכון לתקלה, שזה פתיר באמצעים מאוד זולים ופשוטים, סימולטורים, הקפדה יתרה וכולי, מודעות. אגב, נכון לעכשיו, להערכתי, תאונה כזאת לא תקרה עוד פעם, גם בלי שעשינו כלום אגב. זאת אומרת, מספיק שכל הטייסים בעולם שטסים את המטוס הזה יודעים מה קרה, 90% מהבעיה נפטרה כבר. הם מבינים מה קרה.
כן. תגיד...
מה הבא שקורה להם המטוס, הם מנתקים את הכפתור, שלום, תודה, לא יקרה שום דבר.
כן, תגיד, אבל החברה...
ולכן, הנזקים של החברה, הם יותר נזקים בגין מה שקרה, ולא נזקים בגין פיתוח או תשומות שנדרשות לפתור את הבעיה. כי הפתרון של הבעיה הוא פשוט.
הפרק בחסות מרכז הייצור של אינטל המגייס לשורותיו כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול למגוון משרות. לפני בערך 15 שנה, כשאני הייתי מהנדס צעיר, התמזל מזלי לבקר באחד המקומות המרתקים ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, מפעל השבבים, הפאב של אינטל בקריית גת. אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם את אינטל, חברה שהיא אייקון בעולם הטכנולוגיה וגם חברת ההייטק הגדולה בישראל, אבל כבר אז, לפני 15 שנה, ביקור בפאב היה קצת כמו לעבור לעולם אחר, עולם של מדע בדיוני. אנשים בחליפות אטומות, מכונות אולטרה מתוחכמות וכדומה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש סקרן לגלות מה מתרחש שם היום. אז לשם כך, אני שמח להארח את דניאל בנתר, סגן נשיא באינטל העולמית, ומנהל מרכז ייצור השבבים של אינטל בקריית גת. אהלן דניאל.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. תן לנו מעט רקע על מרכז הייצור שאתה אחראי עליו. כמה אנשים מועסקים בו ומה מייצרים בו?
זה מפעל שהתחיל עם טכנולוגיה יחסית מתקדמת, ועם השנים שדרגנו אותו להיות כעת להריץ את אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בעולם. יש כאן בערך קרוב ל-4,000 עובדים, זה דבר מדהים, כי ברגע שאתה עוסק בטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם, אין לך טלפון כזה שנקרא 1-800 עזור לי. אתה נתקל פה בבעיות יומיומיות, בעיות קשות מאוד ומאתגרות מאוד, שככל שאתה פותר בעיות ונתקל בבעיות חדשות, אתה מתפתח באופן אישי. מעבר לפתרון בעזה, צריך להיות פרואקטיבי עם ההבראה של טכנולוגיות חדשות, אם זה מכונות חדשות, שיטות חדשות, מעבדות. אני יכול להגיד לך שיש פה את המעבדות הכי מתקדמות בעולם.
תספר לי על האוכלוסיות של עובדים שאתם קולטים שהן יחסית מגוונות.
אנחנו בשנה האחרונה גייסנו מאות עובדים ועובדות למפעל, באמת אנחנו בצמיחה אדירה. בהזדמנות, אתה יודע, לעצם את הציונות, מען התעשייה בדרום, גייסנו משהו כמו 40% נשים, זה דבר מאוד מאוד מאתגר. אם בשוק אנחנו עומדים על 9%, אנחנו גייסנו קרוב ל-40% נשים, טכנולוגיות. אין אצלנו הבדל, לא מין, צבע, דת.
מגניב. תודה רבה, דניאל. אז נאמר למאזינים, אינטל מזמינה גם אתכם להצטרף לשורותיה. כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול. ישנם גם משרות המתאימות לבוגרים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל רוצה להכיר אתכם. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
תגיד, ומה לגבי התדמית? תראה, חברה כמו בוינג, חברה, אתה יודע, תעופה זה לא צחוק, החברה צריכה להיות, אמינות זה בעצם אחד הנכסים, אם לא ה, של החברה מהסוג הזה. זאת אומרת,
המיצוב והתדמית הם קשורים למה קרה. זה בדיוק, זה מתחבר לחלק הראשון שאמרתי. אם היו מגלים עכשיו שבוינג תכננה את הכנפיים של המטוס בעומס לא נכון, וכתוצאה מזה הכנף נשברה, סתם אני הבאתי דוגמה, אז זה אומר, אוקיי, יש פה בעיה בחברה. אנחנו לא יודעים עכשיו מה קורה עם הכנף של הטריפל סבן, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים הרבה דברים. אם אנחנו רואים פה את הבעיה, מזהים את הבעיה כבעיה מאוד נקודתית, שבעצם היא לא, גם לא הייתה אמורה להביא לתאונה, אלא התאונה הייתה בגלל אולי חוסר הקפדה או הדגשה של הסיפור הזה בפני הצוותים, על החידוש הזה שהיה לנו פה במטוס הזה, שהוא חידוש טוב אגב. אז אנחנו בסרט אחר, אני מזכיר לך ולמי שמאזין שהאיירבס האירופאי בתחילת דרכו, שהוא היה המטוס האזרחי הראשון שטס מה שנקרא fly by wire, איבדו שני מטוסים אחרי המראה גם כן מסיבה טכנית בכלל, שם הטייסים אגב לא היה להם מה לעשות עם זה, ממש תקלה טכנית נטו אחרי המראה, התגברו על זה, ואתה רואה איירבס משגשגים.
זהו, אז באמת רציתי לשאול אותך לגבי איירבס, ממה שאתה יודע, היא נהנתה כתוצאה ממה שקרה לבוינג? יש איזה תנועות באמת?
אני לא חושב, אני לא חושב, ואני אתן לך את הדוגמה הכי בוטה שאני יכול לתת. אם יש לך שני דוכני פלאפל ברחוב, ואחד מתחרה בשני, וכתוצאה מהרעלת מזון בפלאפל אחד חטפו הרעלת מזון, באמת הוא שלושה אנשים, אז זה לא מגביר את צריכת הפלאפל אצל ההוא שלא הראה את הערלת מזון. זה מביא את כולם לפחד מלאכול פלאפל. באופן כללי. ותעופה היא, יש בה המון פסיכולוגיה, וברגע שיש תאונות, אנשים לפעמים מפחדים לטוס. זה דבר אחד. דבר שני, כל הפרמיות של הביטוח עולות לכולם. זה לא טוב לעולם התעופה, וכשזה לא טוב לעולם התעופה, זה גם לא טוב לאיירבס. אולי עוד פחות טוב לבוינג, אבל אני לא חושב שמישהו פה נהנה מהעניין הזה. אני לא חושב שמישהו גם במקום 737 יקנה איירבס 330 בגלל המקרה הזה. ממש לא.
הבנתי. רק נסבר את האוזן, ככה עוד איזה נתון שאני מצאתי באיזשהו מקום, תקן אותי אם אני טועה. נדמה לי שבכל רגע נתון יש משהו כמעט מיליון איש באוויר בכל רגע נתון?
כן. כן, תראה, עולם התעופה, וזה סיפור מעניין, עולם התעופה הוא עולם מאוד מורכב ומאוד מסוכן, מעצם טבעו. עולם מסוכן, צריך להכיר בזה. עכשיו, בגלל שהוא עולם מאוד מסוכן, הוא יצר לעצמו מערכות בקרה, גם בקרת איכות וגם רגולציה מאוד 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 מורכבות, מסועפות ודרקוניות. וזה על מנת להקטין את הסיכונים, וזה הצליח. זה הצליח, כי היום סטטיסטית, כנראה יותר בטוח לטוס במטוס אולי מאשר לנסוע באוטובוס. אוקיי? מבחינת הסיכוי שלך להיפגע בעולם.
אוקיי.
זה לא אומר שזה לא מסוכן. השורה התחתונה היא בסדר. היא בסדר כי זה מאוד מסוכן, כי יש מודעות מלאה לכל הסיכונים. וזה מתחבר למספרים שאתה אומר. כן. זה כאילו, אני מסתכל על זה דווקא, אולי זה יפחיד מישהו, אבל אני בתור טייס ותיק, מסתכל על זה, אני אומר, יאללה, איזה נס פה, עפים עשרות ממטוסים, עשרות אלפי מטוסים כל יום בשמיים, ולא קורה כלום.
זהו, קיביתי שתרגיע אותי, זהו.
תראה לי,
לא, כי עם הסטטיסטיקה, עם הסטטיסטיקה...
אבל זה לא נס. זה עבודה מאוד קשה,
עם הסטטיסטיקה אי אפשר להתווכח, מיליון איש בכל רגע נתון באוויר, 35,000 טיסות, 35,000 כלי טייס באוויר בעת ובעונה אחת, פחות או יותר כל הזמן, והסטטיסטיקה היא מאוד נוחה, הבעיה היא לא הסטטיסטיקה, הבעיה היא הפסיכולוגיה, אני חושב, כפי שאתה בטח...
היא לא בעיה, תראה, עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא פסיכולוגיה, אז אני לא חושב שהבעיה היא פסיכולוגיה, אני חושב שזה מאוד טבעי, נורמלי, ורצוי אפילו במידה מסוימת לפחד לטוס. אני לא אומר להיכנס לחרדות, רעידות ושיתוק כללי, כן? אבל אני אומר, הפחד מלטוס הוא שמור לאנשים הגיוניים, נבונים ומבינים. כשמישהו אומר לי אני מפחד לטוס, אני אומר לו, בסדר, גם אני מפחד לטוס. אני אומר לך את האמת, גם אני מפחד, זה לא גורם מני לא לתפקד וכולי, אבל אתה שואל אם אני חושש תמיד, במיוחד שאני לא הטייס, אגב, אני חושש.
זה טבעי לחשוש שאתה תלוי בין שמיים לארץ, אין מה לעשות.
זה לא רק בין שמיים, זה גם, תשמע, זה חתיכה ברזל שנמצאת באוויר, וניוטון כבר הסביר לנו איפה הברזל הזה צריך להיות, והוא אגב גם יגיע לשם הברזל הזה, הוא רק צריך להגיע באופן מסודר לשם, ולא באופן בלתי מתוכנן.
אוקיי, נרי ירקון, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה לך.
יום טוב,
להתראות, ביי. עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
עושים עסקים. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.